הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
חברים, מה העניינים?
חיים טובים, אחלה. מה שלומך?
אני בסדר גם. פתאום אני אומרת, חם אימים היום בחוץ פה במרכז, אנחנו הרי מקליטים ברמת שרון, ביוש יותר נעים, נכון?
ברור.
כן, לא, מצאתי את מי לשאול. אבל באמת, מזג האוויר יותר טוב.
אתמול גם היה מתח, אנחנו ככה הסתכלנו על המרפסת שם, הסתכלנו על הפיצוצים.
מה, שמחה לעד שבמרכז נופלים, לא, אני צוחקת, אבל שבמרכז נופלים טילים, ודווקא יוש... המסוכן, שם השקט ושלב, נכון?
כן.
לא, אבל המזג אוויר היה באמת, הנה, אנחנו מוצאים נקודות יתרון, כי אנחנו אומרים לא מה שחשבתם, אז הנה, מזג אוויר לגמרי, אבל עכשיו רגע ברצינות, אני רוצה לשאול אתכם, אני רוצה לדבר אתכם על החילונים ביוש, קודם כל, יש חילונים ביוש, כמה, אם אתם יודעים ככה להגיד לי מספרים?
הדיבור הוא שבערך שליש.
זה לא מעט.
זה הסטטיסטיקה אומרת...
שליש יפה, זה משמעותי.
משמעותי ביותר.
זה כוח, כוח שאי אפשר להתעלם ממנו. אז תכף לדבר איך ומה ולמה וכמה זה עובד, אבל אני אשאל אתכם הכי פשוט. למשל אני תל אביבית רוב שנותיי, לפני כן כפר סבא, כן, מרכז הארץ, אף פעם לא היו לי כל מיני הרפתקאות במקומות אחרים. גרושה, שני ילדים, לא מאוד גדולים, תשכנעו אותי, כדאי לי, אני אוכל, יהיה לי טוב אם אני אעבור לגור, יוש, זו מילה קצת גדולה, אבל לצורך השיחה.
שוב, אתה יודע, זה אזור כפרי, גם אם היית עוברת לאיזה יישוב בעמק חפר, את צריכה לשאול אם יהיה לך טוב, לא בהכרח, יהיה לך טוב שם.
זה נכון.
אז זה, קודם כל זה מרחב כפרי שהוא לא טוב לכל אחד, אבל יוש, מקום בדרך כלל, האווירה היא ידידותית, וילדים בטח קטנים, זה מאוד כיף לגדל, גדולים זה כבר פחות רלוונטי.
אז בקהילה, אתה אומר, המסגרת היה של הקהילה?
קהילה זה פקטור מאוד חשוב ביהודה ושומרון, ומה שיפה זה שיש מבחר מאוד רחב, זאת אומרת, זה יכול להתחיל מקהילה שהיא אולטרה אפילו חרדית ואולטרה דתית, מה שנקרא חרדלים, שזה חרדים לאומיים, ויש קהילות שהן קהילות דתיות, אני קורא להם הבנטים, כל מיני בנטים כאלה למיניהם, שזה חבר'ה שהם מאוד ציונים, היו בצבא.
ליברלים, יותר דתיים ליברלים קוראים לזה.
ליברלים, בדיוק.
כיפה קטנה, אם נדבר ככה בשפת עם.
כן, והיישובים האלה דווקא מה שיפה מאוד לראות בשנים האחרונות, זה שיש בה, לא יודע אם אתם זוכרים, יש ספר מדהים של עזריאל קרלי בחלודו, שהוא מתאר את ההודים ברחוב, איך שהם הולכים ואיזה ראשים יש ואיזה זה ואיזה פה. אז זה קצת ככה, הוא היה מתאר את הכיפות, יש כאילו איזה 100 סוגים של כיפות ביישוב אחד.
בתוך הכיפות יש זרמים.
כאילו בעולם הזה, כיפה זה כמו תביעת, יודעים כאילו מי אתה לפי הכיפה שלך.
לפי הגודל, לפי הסגנון.
אפילו ברמה שאם קנית אותה, או שאחותך סרגה לך אותה. זה מראה כמה אתה, איפה אתה כאילו נמצא במנד הדתי-לאומי.
אבל השאלה באמת, אם אני באה עם שני הבנים, הם לא חובשי כיפות, למרות שיש לי אחד ככה ש... שנת מצווה, והוא ככה מגלה ומניח תפילין, ועושה לנו קידוש בשישי, וזה כיף, אבל הם לא הולכים עם כיפה. הם יהיו המוזרים של היישוב, המיעוט של היישוב.
תראה, זה נחמד, את כאילו מציגה את זה, ואני מרגיש כמו, כאילו באת עכשיו לזה ייעוץ, ואנחנו צריכים למצוא לך יישוב ביהודה ושומרון, שיהיה תפור עלייך כמו
הנה,
כפפה.
הנה, מעולה, קדימה, תמצאו אז, לי יישוב.
ומה עם השני? השני הוא ממש חילוני?
הוא עוד קטן, הוא עוד לא, בשנת מצווה הם ככה מגלים ותואמים, וזה מוצחן ביניהם, לא יודעת לכמה זמן. אבל הוא סופק בבית, אנחנו לא נגד, אבל אנחנו בית חילוני, אנחנו לא שומרים שבת.
ואת היית שמחה לגור בחיכוך עם עולם שהוא שומר שבת, ומאפשר לך לחיות את החיים שלך?
אני באה ממשפחה, שהיא דתית גם, גם, גם ביניהם, יש כל מיני רמות, כלומר זה לא זר לי, אתם יודעים, סבא שלי לא הרשה לנו לבוא לבקר אותו בשבת, כלומר אם את מחללת שבת, אל תבואי, כלומר זה עולמות שאני מכירה, וחצי מהמשפחה שלי דתית וחלק לא, אז החיכוך הוא לא מאתגר אותי, אבל אני לא הייתי רוצה להיות, הם החילונים.
אני מבין לחלוטין. לא, מה שאני אומר, זה שיש כאילו כמה מקומות בדף שומרון, שהם לחלוטין כמו הרבה קיבוצים, יישובים, בעמק חפר, עמק ישראל, שהם חילוניים על טהרת החילוניות. נגיד, אתה רואה, אחד הסימנים המאוד מובהקים, זה ש... בדרך כלל, כמעט בכל מקום במדינת ישראל, יש מישהו שעושה את הדבר הזה, והוא חוזר בתשובה. עכשיו, הוא יכול להיות גם גור באיזה קיבוץ, באיזשהו מקום, באיזשהו שלב הוא רוצה לעשות שני דברים שמלחיצים חילונים, בית כנסת ומקווה. כאילו, ואני גיליתי שמקווה הכי מלחיץ.
כאילו, למה?
כי הם בלחץ מזה, שאם עכשיו יש פה מקווה טהרה, זה סממן שהמקום הוא ממש מאוד דתי.
שהמקום הולך ומתחרד, אוקיי.
ואז נורא מקפידים, עזוב, כאילו אתה, הדתי היחידי פה עושה ליישוב הסמוך, כאילו אל תעשה לנו את זה. ובית כנסת, כאילו, את רואה את התופעה הזאת, אני מכיר אותה דרך חברים, שהם כאילו נמצאים בעולם הליברלי, זה מקורא לעצמם כיפות שקופות, כל מיני קיבוצים, כמו בית אלפא ובעמק יזרעאל, וכל מיני מקומות בארץ שבאים חבר'ה, חוזרים בתשובה, פותחים בית כנסת בקיבוץ, וזה מייצר ממש שתי תגובות, כאילו יש כאלה שנורא נורא נורא שמחים, שיש קצת יידיש קייט ביום כיפור, בראש השנה, בפעם בכמה חודשים בשבת, ויש כאלה שזה נורא נורא מלחיץ אותם, כאיזשהו משהו שמתחיל להשתלט להם על המקום, וביהודה ושומרון יש כאילו, יש גם בארץ מעט מאוד מקומות כאלה, יש אשחר בצפון, אין הרבה, זה משהו שמאוד מאפיין את יהודה ושומרון, זה יישובים שהם באידיאולוגיה שלהם מעורבים.
אבל רגע, עוד לפני, אתה אומר כשמקימים בית כנסת או מקווה בשכונה, יש כאלה שניבלים שזה מתחרד, מתחזק. אז אני אשאל את אותו דבר, אם תבוא משפחה חילונית, ועוד גרושה רחמנה ליצלן, אם אנחנו נקלקל ונוביל אתכם בדרך רע עם החילוניות שלנו.
אני אגיד לך, ביישוב שכולם דתיים, זה רוב הסיכויים שיגידו לך שזה לא מתאים, ואני גם באמת חושב שלך לא כדאי. אבל זה גם בארץ, במרכז הארץ, כלומר, לא בארץ, במרכז הארץ. זה כמו שגם ביישוב חילוני יבוא מישהו דתי, אנחנו גם הרי משווקים ביישוב חילונים, שהם רק חילונים.
כמו מי?
מושב נעמה, מושב ריחן. לחלוטין, הם לא מוכנים בשום פנים ואופן. אתה יכול להיות מסורתי לייט, כאילו, אתה לא מקים להם בית כנסת, אתה לא דורש שיהיה מקווה. שלא לדבר על הבריכה, היא מעורבת כל השנה, כל הזמן, אל תיכנס לזה אפילו.
אין איזה אוהל ככה ביום כיפור,
לא, אני אגיד לך, סתם דוגמה, אחד הדברים המגניבים ביישובים מעורבים שפטרו אותו, כי יש גם חילונים ביישוב, זה שיש ארבעה זמני בריכה. בריכת שחייה זה גם נקודת חיכוך.
כן.
אז יש נשים, יש גברים, יש מעורב, ויש משפחות. שמשפחות זה מעורב, אבל עם...
צנוע.
בלי בגדי ים, כאילו. שורים על איזושהי צניעות ומאפשרים כאילו, ואז מלא משפחות דתיות גם משתתפות במרחב הזה.
באיזה מהמושבים למשל יש את הבריכה ככה?
זה תקוע היא הראשונה שהתחילה, והרבה לקחו מנה השראה. גם תקוע היא מרכזת סביבה את כפר אלדד ואת נוקדים, והם כולם, אני מאמין שחשוב שגם בונים בריכה שם בכפר אלדד נוקדים, ואני מאמין שהם גם יעשו את הפורמט הזה.
אולי זה הפתרון באמת, לעשות יישובים מעורבים שחיים בסובלנות, הנה פיצחו את השיטה ארבעה ימים בבריכה, וכולם מבסוטים, אז אולי ככה אפשר לעשות אינטגרציה בין חילונים לדתיים, כמו במושבים המעורבים, ביישובים המעורבים.
בעיניי הפתרון שיהיה גם יישובים על תרת החילוניות, יישובים על תרת הדתיות ויישובים מעורבים. בסוף זה טוב שבן אדם יכול לבחור מה, איפה הוא גר, איך הוא גר. אני מאוד אוהב את היישובים המעורבים, אבל אם יש אנשים שזה לא טוב להם ולא רוצים לראות את הדתיים, טוב שיש יישובים כאלה.
אתה אוהב את המעורבים או אתה אומר
יותר את ככה
על טהרת?
אני באופן אישי אוהב את המעורבים, כן, אני מאוד אוהב את החיבור.
כי יש חיבור של קהילה, כן. אבל יש סובלנות לכל
מי שבא לגור ביישוב המעורב, הוא מראש מגיע עם איזושהי סובלנות ואיזשהו כבוד לצד השני.
יש מקומות שזה הצליח ממש, יש מקומות שזה נכשל, כי שני הצדדים מפחדים, אבל זה גם קורה בהרבה קיבוצים ויישובים. זה בסוף צריך את המזל.
מה זה נכשל? יש לך קהילות גרות כל אחד בפינה שלה, זה פשוט אין חיבור, אבל גם אין איזה חיכוך.
לא, לא, זה נכשל כי גם יש הרבה חיכוך.
יש חיכוך שהוא איך הוא בא לידי ביטוי?
איפה יש חיכוך?
סביב הבריכה, סביב אירועים. נגיד, אתה מגיע למקום שהוא מעורב, ופתאום קמה קבוצה של חילונים שרוצה לעשות טיול בשבת. עכשיו, הטיול בשבת הזה מייצר קרע בגן ילדים, כי למה אני לא יכול ללכת? כי אתה דתי והוא לא, ואז מתחיל כאילו בלגן, יש יישובים.
והגן הוא מעורב, בוא נתחיל בשורשים, הגן הוא מעורב.
יש יישובים שהגן הוא מעורב, תמיד הגן, ברוב היישובים אומרים הגן הוא מעורב, בבית ספר זה מתחיל להתפצל. היישובים הטובים, המוצלחים, אני חושב שהחלוץ הכי גדול והכי הכי מוכר זה כפר אדומים, שיורדים מירושלים בכביש אחד לכיוון ים המלח מצד שמאל, הוא באמת, זה כבר 1,000 משפחות, יש להם כבר לפי דעתי תיכון מעורב, כאילו הם באמת הכי מתקדמים מהבחינה הזאת, וגם בתקוע וגם בנוקדים ובכפר אלדד, יש שם בתי ספר מעורבים ובעוד מקומות, זה בדרך כלל הולך עד כיתה זין ביחד, ובכיתה זין יוצאים לחטיבות, ושם הדתיים הולכים לדתי, והחילוני לחילוני.
תקוע גם מייצאת את זה, התחילה לשווק את זה החוצה, מייצאת את הדבר הזה, יש בית ספר בירושלים, של מי שהקים אותו זה יוצאי תקוע, שגם עשו בית ספר מעורב.
ואיך הוא עובד, אתם יודעים? מעניין, כי זה מודל לדו-קיום, לסובלנות, זה על פניו, אם זה עובד, זה מקסים.
בעיניי זה עובד מצוין. אני אישית את הילדים שלי נמצאים שם, אז אני
חושב... גם הילדים שלי גדלו בכזה בית ספר, וזה עובד סבבה. אני חושב שזה ישקף שינוי עמוק גם בחברה הישראלית.
בדיוק, זה כולנו יכולים להרוויח מזה.
לפי דעתי, אם את שואלת אותי, אני בתור ילד שגדל באשקלון, בשכונה מעורבת, ואני זוכר שנגיד אנחנו בבני עקיבא היינו בנים בנות ביחד, גם אני זוכר שבתור ילדים, אפילו גם היה מגע, מגע של ילדים, מגע תמים כזה, כאילו, ועם השנים אתה רואה שהדתיים נהיו יותר דתיים, והחילונים נהיו יותר חרדתיים, בקטע של יש בעיה עם הצניעות שלנו, יש בעיה עם ההתנהגות שלנו, ואז כאילו זה יצר יותר פערים. במקומות שאין פערים ושני הצדדים יותר עם סובלנות, זה עובד טוב. ברוב היישובים האלה עדיין יש יותר דתיים מחילונים, לחילונים יותר קשה לעבור את המחסום של יהודה ושומרון.
זה גם אידיאולוגיה. אבל אם אני חוזרת שוב אליי, שאני מחפשת נניח לאן לעבור לגור לשפר את החיים שלי, אז צלחנו את העניין, נניח שהלכתי ליישוב חילוני.
יש או... גם אבל יישובים מעורבים שהם כן הרוב חילוני, כמו נילי נעלה כזה.
נכון.
שזה רוב מובהק חילוני.
אבל כן. אני
יש קולנוע בשבת?
לא, אין שם קולנוע. רציתי בדיוק להגיד לך שלפי דעתי, הם פרברי שינה של מודיעין בסוף, נילי ונעלה.
נכון, הם לא כל כך קהילתיים.
הם לא קהילתיים כמו היישובים הקהילתיים.
אז למה לגור בניל? הנה, אני, זה חילוני. אין כל העניין הזה של מעורב, של דת, של מה יגידו, איך יגידו, לא קיים. למה לי כדאי לגור בנילי?
קודם כל מחיר, חד משמעית, כי זה... יש לך את מכבים ריאות, שאת יכולה לקנות מה שנקרא, יש הפרש אדיר במחיר.
זה לפעמים 10 דקות נסיעה, והפרש ממש גדול במחיר.
אני מקבלת מה אחוזה כזאת, קרקע, טבע, מזג אוויר פתחנו, יותר טוב.
אחוזה היום גם נהיה יקר, אבל לא משנה, כל נכס שאת משווה לאותו נכס בעיר הסמוכה, או ביישוב הסמוך בתוך הקו הירוק, או באותו התאמה של נכס, הנכס ביישוב הוא יותר זול, ביוש יותר זול.
נילי נעלה בהרבה מובנים, זה כאילו היה לנו אנשים או לקנות בבניין במודיעין, או לבוא לקנות צמוד קרקע.
זה היום, הכל היום, היום זה כבר, היום זה כבר,
כן.
אין בנילי.
יש, עכשיו גם מתחיל.
כן, מתחיל גם לשם להגיע.
גם שם. זה נכנס גם ליהודה ושומרון, נגמר המקום גם ביהודה ושומרון. יש הרבה יותר מדורגים, הרבה יותר בניינים.
אז גם הצמוד קרקע יעלה. נגמר המקום, אז גם שם זה תכף יהיה יקר.
הוא עולה כל הזמן.
הוא עולה, אבל ביחס ל...
אבל עדיין הוא עולה פחות. גם הצמודי קרקע בתוך הארץ עולים, אז גם כשזה
אז
עולה...
אז גם זה בהתאמה, אבל עדיין
בהתאמה.
זה יותר זול.
כן,
משמעותית. אמרת לי, שלחת עדיין... אותי מקודם לעמק חפר. צמוד קרקע בעמק חפר זה אימלה.
אז, נכון. אז אפשר לקנות ב-20-30 דקות משם, צמוד קרקע בחצי מחיר.
שטח בי.
בוא נדבר למשל רגע על הריחן, תנו לי ככה איפיון.
האמת שזה לא פרקי, זה שלנו, אנחנו משווקים אותו, אבל הוא באמת המושב הכי טוב לפי דעתי בדף שומרון, מבחינת... לא, כאילו, בוא נגיד ש...
לא, אבל אתם לא בונים רק שם, אז זה בסדר.
גילו מנהות, אנחנו לא מהאום.
אני אגיד לך מה הנקודה, הנקודה היא שאני, אני כאילו חופשי יכול לגור בריחן. זאת אומרת, אני אוהב יישובים מעורבים, אני אפילו גרתי תקופה בין נוקדים, שהוא יישוב מעורב, שהוא לא כמו תקוע בכפר אלדד, שהם לחילונים יש יותר מקום. נוקדים זה יישוב כאילו שהדתיים יותר חזקים בו, והיה לי סבבה, כי אני שומר שבת והיה לי נוח, אבל אני גם חופשי הייתי יכול לגור בריחן, כי זה מושב בלב שמורת טבע. זה החלום של המושב, כמו כל המושבים בעמק חפר, אותו דבר.
חצי מחיר זה.
כן, זה אזור החצי מחיר.
הפרש ענק.
הפרש ענק.
ולא רחוק כל כך.
ממש לא. זה 10 דקות מחריש.
אתה לא עובר גדר, לא מרגיש יוש. זה יהודה ושומרון כמו שהר אדר יהודה ושומרון.
כן, טוב, לפעמים בפקקים זה יוצא יותר רחוק מאשר לנסוע שם.
עכשיו, מה שכיף פה, זה ממש גם כמו הסיפור של המושבים. יש שם איזה גרעין מייסד שהם מושבניקים של פעם, וכמו כל המושבים בארץ, או שזה הפך להיות לחממה סולארית, או כאילו, הם הרבה דברים, רק לא מושבניקים. יש שם, נראה לי, זה 5 אולי. לא יודע, לא זוכר, 5-6 מושבניקים. וכל הרחבה קהילתית, חבר'ה צעירים, שמחפשים קהילה, מחפשים חברה, מחפשים לגדל את הילדים ביחד. והם באו בשתי קבוצות. 50 הגיעו לפני שאנחנו הגענו, ועכשיו אנחנו מביאים את 50 הנוספים. והיו כבר איזה 70-80 לפני.
מה, זה משפחות צעירות, חילוניות?
חילוניות, בין 30 ל-40, עם בין 2 ל-4 ילדים, מגיל 0 ועד גיל 12, 13, 14 כזה.
שבאים לחפש איכות חיים, זה לא אידיאולוגיה, זה לא יישוב הארץ במובן העמוק של המילה.
זה האידיאולוגיה הקהילתית הישראלית שנמצאת בעמק ישראל, ברמת הגולן, בנגב, בכל מיני מקומות, זה בדיוק הדבר הזה. הם מחפשים איכות חיים, והם מחפשים את המרחבים.
שטח בי.
מרחבים ואיכות חיים ומחיר, אז אני חייבת רגע לשאול, כי הנה, גם אני התחלתי ככה, והסטטוס המשפחתי שלי השתנה. אז אחד הדברים שהמנהלת אמרה לי בבית ספר, אל תדאגי, הילדים שלך לא יהיו אלה שההורים שלהם יתגרשו, כי הרוב, או שליש, או לא משנה, הם לא יהיו מוזרים, וזה לא יהיה משהו חריג. כמה זה ביישובים האלה, אם בכלל?
אנחנו נדבר על זה כנראה בפרק של ועדות הקבלה, אבל זה נושא מאוד,
בעיניי
זה מאוד כואב, כי טוב, זה קשור לוועדות קבלה. יש בעיה למשפחות החד-הוריות להגיע לישובים קהילתיים.
אז גם אלמנים?
גם דתיים, גם חילונים.
אוקיי, אין אפליה.
בעיניי זה ממש עוול גדול.
אבל גם מישהי שעשתה לבד, או לא יודע, תרומה, או מישהו שחלילה התעלמן, דברים כאלה גם, כלומר, הורי יחיד פחות.
הם מסתכלים על זה בצורה עקומה, שוב, בעיניי זה עוול גדול וטעות גדולה.
אני רוצה לדבר כאילו דווקא... ללמד קצת סנגוריה על האנשים שיושבים שם מאחורי ההחלטה הזאת של להכניס. צריך כאילו להבין, בסוף יישוב קהילתי זה לא סביבה עירונית. כן. ובהרבה מקרים אין סופר קרוב. יש המון המון דברים שיש לך בסביבה עירונית שהם לא קיימים. והערבות ההדדית והעזרה אחד של השני היא מאוד מאוד נצרכת. ובמובן הזה, מהבחינה הזאת הרבה פעמים כאילו צריך משפחה שיש את שני בני הזוג ויש כאילו את היכולת
אתה אומר, יש לזה טעם, ונראה לי שנקדיש לזה פרק שלם, פשוט,
זה היה ככה,
כן, זה היה ככה רלוונטי לשיחה, כי אתם
לכאורה חשוב.
כן, מאוד חשוב, ולכאורה אתם כאילו משכנעים אותי.
לא, אני אגיד לכם כמו לדוגמה שלא מקבלים אנשים, זוג נשוי, מבוגר, שאין לו ילדים, לא מקבלים אותו, בהרבה מובנים.
שטח בי
נסכם, נדבר על המקרו 2024, חילונים יכולים לחיות בעיר, כל אחד לנפשו, למשפחתו, לביתו, או באמת חיי קהילה טובים, איכותיים, עם איכות חיים טובה, אבל או לא אבל, בסביבה מעורבת, לצד דתיים. זוג הורים, שלושה ילדים וכלב, שתגור בעיר, בבית, או שהסובלנות, הפתיחות, הקהילה, תתגבר על המחלוקות, על הפערים.
באמת, אני חושב שיש באמת שתי סוגי יישובים. יש יישובים שממש חוגגים את הביחד הזה, וממש נהנים אחד מהשני. ויש יישובים שכאילו יש שתי קהילות נפרדות, והם גרים בסבבה, אבל כל קהילה יש לה את החיים שלה. זה שני מודלים ושני עובדים מצוין.
אז מעניין אותי על המעורב רגע בכל זאת. כי מה שעובד כל אחד לעצמו אנחנו מכירים, אם... איך אומרים, זה יכול להיות הגרעין שממנו תצמח התקומה של העם המשוסע הזה. כלומר, זה יהיה המודל, מה שקורה ביישובים שהזכרתם המעורבים. תנו לי דוגמה שעובד טוב.
יש משל כפר אלדד, עובד מצוין.
אוקיי.
עכשיו זה אפילו לא יישוב מעורב, זה מעניין, זה יישוב מיוחד. החילונים שם לא חילונים, ודתיים לא דתיים, יש שם איזה רצף כזה מאוד מאוד יפה. אין לך שם חילוני אחד בעיניי, כאילו, וגם אין לך דתי.
אבל בכלל הכל זה על הרצף, הרי אמרת, יש מיליון סוגי כיפות, אין דתי, אין חילוני. יש זרמים, הנה, אני חילונית שעושה קידוש בשישי, אז מה זה אומר? זה רצף. בסדר, לגמרי, אבל שוב, אז אני חילונית, מאמינה, לא חשוב, לא ניכנס להגדרות, אבל אולי באמת מהיישובים המעורבים הללו, מהיישובים הקהילתיים שהם מעורבים, ויש שם באמת את הימים בבריכה, ואת החינוך, ואת הבית ספר משולב, זה מהמם.
אני אגיד לך, מציע איזה פאוזה קצרצרה, כדי נראה לי לקבל אולי פרספקטיבה, לבוא מזווית אחרת.
שטח בי.
יש שני מרחבים, שהם מרחבים מעורבים, שכולנו חיים בהם. באחד חיים בו רק בעיקר גברים, מעט מאוד נשים, אבל נגיד, מרחב העבודה, אנשים עובדים במרחב מעורב בסוף. כשאנחנו יוצאים לעבוד, כל אחד גר ביישוב שלו, בזה שלו. אנחנו נפגשים בסוף במרחב העבודה, מרחב מעורב, ואני חושב שבסופו של דבר במדינת ישראל, מרחב העבודה הוא מאוד מאוד מכבד ומאפשר. מזה נגיד שתמיד האוכל יהיה כשר, כי מתחשבים בדתיים.
נכון.
אבל בסוף רוב הדתיים שעובדים במרחבים מעורבים, זה לא מפריע להם כמו החוק המטופש הזה של הבתי חולים, להכניס חמץ בפסח או משהו כזה. הם כאילו נותנים לך את המרחב שלך. אבל המרחב היותר מעניין, זה המרחב של המילואים. מילואים, כי במילואים זה מין ערבות של חיים. אנשים עכשיו במיוחד, אנחנו בתוך דרמה שהם יצאו למלחמה ביחד. וזה אחד הדברים המאוד מאוד חזקים לראות, כמה מסכים מוסרים שהם יושבים ביחד בתוך המציאות הזאת במילואים, וקולטים איזה מישהו פה בלבל להם את החיים, ובסוף באמת אחים אנחנו.
נכון.
אנחנו באמת קרובים, ויש לנו רב המשותף מהשונה, עכשיו, אני אומר, אם אתה בא עם שתי התובנות האלה ואתה בא ליישוב, אתה צריך להבין בגדול, אם את שואלת אותי, במדינת ישראל, בדיפולט היישובים צריכים להיות מעורבים. מי שהפריט את החינוך לממלכתי ולממלכתי דתי, עשה טעות נוראית. זה משהו שאולי היה צריך לקרות, אבל לפי דעתי...
ההיגיון, הבסיס, הוא ברור,
בסוף, אבל... בסוף, כן. אנחנו צריכים להיות בגלות, בחוץ לארץ, כדי ללמוד ביחד. כשאנחנו באים לארץ, אנחנו גם, עם השנים, השפענו גם על, על יהודי הגולה, שגם הם התחילו להפריד, אבל בגדול, תמיד זה היה ביחד, היינו ביחד. ופה זה גם, אני אומר לכם, אני ילד שגדל בשנות ה-70 וה-80, גדלתי גם בעיר שנראה לי אשקלון, זה עיר של עולים, זה עיר מעורבת כזאת, כן. הכל היה כזה ביחד, ולאט לאט הפרידו אותנו, ועם השנים, באמת שנות ה-90 ושנות ה-2000, אתה קולט איך הדתיים נהיו חרדלים, משהו שאני לא הכרתי בתור ילד, לא היה דבר כזה כמעט, ואיך החילונים נהיו, כמה שזה מצמרי לראות שביום כיפור שבר בתל אביב, ניסו לנטרל תפילות ציבוריות של יום כיפור, בטענה שזה הדתה.
הכל הקצין, לשני הצדדים הקצין, נכון. אבל,
וביישובים המעורבים, לא רק שאם היום חילונים מנסים למצוא מקומות של קרבה, וזה, יישובים חיים ככה. ואני שמתי לב שאת שמת לב לנקודה. נקודת הנקודות זה החינוך של הילדים.
נכון.
היישובים המעורבים המוצלחים הם אלה שהולכים כמה שיותר רחוק עם החינוך של הילדים. ואומרים, זה ביחד. יישוב המעורבים לייט, זה בדרך כלל נגמר בגן הילדים. הגן זה אין שום בעיה, זה ילדים קטנים.
נכון.
ואחרי הגן זה כבר מתפסל.
כשמתחילה הבחירה. אני אגיד לכם, בתור אחת שבאמת, אני אומרת שהייתה לי את הזכות להכיר משפחה מעורבת, שיש בה גם מאוד מאוד דתיים, וגם בכלל לא, גם דתלשים, גם חילונים, גם הכל. אני אומרת, זכיתי, כי זה לא איזה חייזרים. כלומר, אני לא להם, והם לא לי, אנחנו... שמחות ביחד, כל מיני אירועים, חתונות והכל, אז אתה רואה הכל, אז יש חתונה בהפרדה, ויש חתונה אולי לא צנועה, אבל הם באים ומכבדים והולכים כשצריך. אני אומרת, אם כולם היו מכירים את שני העולמות, אז בטוח שזה היה עובד אחרת, וזה הכל מתחיל אולי באמת בבתי ספר המשולב.
זה מתחיל בחינוך, מתחיל בשכנות. סתם מהיכרות שלי פשוטה, אתה הולך למקום כמו רעננה, אתה קולט שאפילו רעננה מתחילה להתחלק, יש אזורים שיש בה יותר דתיים ואזורים שיותר חילוניים, וזה משהו כזה שהוא לאט לאט יותר ויותר תופס תאוצה, לא לדבר על ערים שהן חרדיות ורחובות נסגרים בשבת וכאלה.
אז אמרנו, שום דבר קיצוני, כמו היישובים המעורבים, פשוט להביא את המודל הזה, להתחיל ליישם אותו בשכונות.
מעניין, זה מאוד מעניין למה זה קרה ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון זה קרה הרבה.
כי בדרך כלל מה שאתה מכיר הוא פחות מפחיד אותך, פחות אתה מאוים.
יש גם ביישובים האלה איזו כמות מאוד מאוד גדולה של משפחות מעורבות, שזה גם...
שזה מעניין למה דווקא שם, ולא...
עכשיו, מה זה מעורבות? מעורבות, מעורבות, שאתה רואה, נגיד, את הבעל, כולו מקועקע וכולו במסיבות וזה, והאישה כאילו חרדלית, כאילו, בחרדלי על מלא, והם חיים בטוב.
שהם חיים בטוב, שהם מתגרשים בטוב.
לא, חיים בטוב, מתגרשים בטוב, אבל הם מתגרשים בטוב,
בגלל
זה
מתגרשים.
אז הזכרת את זה, אז עם זה אנחנו נסיים, ואם אתם רוצים שאנחנו נלך לוועדות קבלה, אתם תצטרכו למצוא לי חתן, כדי שאני בכלל יהיה qualified לגשת לסיפור הזה, אז יש לכם עבודה.
זה נעשה פודקאסט מיוחד לגברים ביהודה שומרון, מרים אצלך לעניין אותך ב...
כדי שאני בכלל יוכל להתייצב אחרי ששכנעתם. תודה רבה. מקווה שיצא מפה גם לפחות אם לא מסר נדלני אז של סובלנות. תחילת הכל. היה לזאב. היה לעונג הרגיל.
גם לנו, כרגיל.
גם לנו, תודה.
שטח בי, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון, בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.